עוברים ללמוד קצת עניה על חנוכה. בעיקרון, הבעיה עם הפסקאות על חנוכה שהן מאוד מאוד ארוכות, לפחות חלקן. אז הפסקה שלנו היא אומנם ארוכה, בפרק שני, אבל נראה לי אפשר כאילו, אפשר לגעת בה ככה ביום אחד. אפשר לדבר עליה המון זמן, אבל נראה לי אפשר גם לגעת בה ביום אחד. יש פה פסקאות ממש יותר ארוכות, נראה מה נעשה בימים הבאים. פתילות ושמנים דמתניתין לעניין חנוכה, מה רב מדליקין בהן, מה היא טעמה דרעב, כסבר הכבתה אין זקוק לה ואסור להשתמש לאורה. אז זאת הסוגיה, אנחנו היום עוברים גם בגמרא ללמוד את הסוגיות של חנוכה, של פרק שני. זאת הסוגיה הראשונה של חנוכה, שמשווה בין כל דיני נרות שבת לדיני נרות חנוכה. אנחנו יודעים שפרק שני עוסק בשמנים ופתילות שמותר להדליק בהם בשבת ואסור להדליק בהם בשבת, והשאלה מה היחס של זה לחנוכה. הדיון פה הוא לגבי, יש כמה פרמטרים, כבתה, זקוק לה או אין זקוק לה, ואסור או מותר להשתמש לאורה. זה נדבר על זה יותר בסדר בוקר, אבל בשיעור ב-12 הרב קוק פה לוקח את זה לאיזשהו כיוון אחר, בואו ננסה לראות. השמן הטהור שמנה של תורה, והפתילות הטהורות המאחיזות בהן אורה של תורה יפה, הם הנחלת ישראל באמת. אמנם יד השם נטויה על עמו שלא לעזבנו גם בעבדותנו, והוא שוכן איתנו בתוך טומאתנו. על כן, כדי לקיים את האומה, בכל ימי נדודה בגלות החל הזה, שאין איתנו נביא ולא יודע עד מה, ועל ידי ההתערבות בין הגויים, נשמע בבית יעקב דעות רבות נשאבות מחוכמת האומות. וכדי שאותן הדעות לא ישכיחו אור תורה מישראל, כי מצד הגלות והשפלות הלאומית, יימשך האדם אחרי הדעות המפורסמות בין אומות העולם, ששעתן מצלחת, אף על פי שאין להן ברורים. כי רוב הדעות המופשטות רק נטיות ועומדנות בעלמה. בכל זאת הייתה יד השם על עבדה, את עבדה, בכל דור ודור קמו חכמי ישראל לחזק את אור התורה דווקא על פי אותן הדעות הנוכריות, אף על פי שאין אחריותן עלינו, ואינן דומות כלל לאור השם של תורת אמת, שהיא אמת נצחית ואור קיים לאן. אנחנו עוד נחזור, אבל אני כאילו בכוון אני אומר, אני קורא פעם אחת, בסדר, תנסו להרגיש. אמנם הדעות המתחדשות לפי רוח בני אדם וחכמי הגויים, הן כאור הנר הדועך, שמאיר לזמן קט ועומד להיחבות. כי בעבור דור או דורות, והנה ההנחות של המושכלות הראשונים, חלפו ועוד אינן. מכל מקום, כשהן שולטות בשעתן, בני הדור נמשכים אחריהן. ואם לא היה, אם לא היו כלולים באור תורה, גם כן אותם הפנים של האפשרויות בהסכמה לכאלה, יהיו רבים מחלושי דעות נסוגים מאחרי תורת השם, בשביל לבלי נחר. על כן יד השם הכינה לשמור כללות האומה, שיהיה פנים בחוכמתה ליתן מקום גם כן לאותן הדעות המפורסמות ומוצלחות בשעתן, אף על פי שרק בכבדות יש ליתן יחס לאלה הדעות שמקורן ממעיין זרים, גופי תורה, עם המצוות המעשיות ודיוק ההלכות בכל מרחב החיים הדתיים, ואינה נמשכות אחר הפתילה הגופנית שבתורה, מכל מקום הן נאחזות בה במקצת, בשמח ודוחק, וגם זה יפה להגן בעד זרם הזמן. אמנם צריך לדעת כי דעות כאלה לא ינחלו את הנצחיות, ואורן כאשר יחבא איננו רואים עוד לקיים דבריהן, כי הצעת השם בתורה נעלה ורוממה עם מכל דעות מחודשות העולות הלב האדם ורוחו. גם חלילה לנו מפי הנטיות של אלה המושכלות לשלוח יד במעשה התורה לשנותם לפי רוחם, כי אסור להשתמש לאורה, רק בתור רעיון המעורר מניח את הדעת לשעה, לבל תגדל שערת הלב החלש בראותו רוח חוכמת הזמן העומד כצר ליסודי התורה וכו'. טוב, אני רואה שאנחנו, זה באמת ארוך ואתם לא מחזיקים איתי ראש, אנחנו נעשה, בואו נעשה לקטע את זה, בסדר? יש פה איזשהו מהלך, אני חושב שהוא לא מאוד מורכב, נעשה עכשיו שנייה רגע, בואו נעשה רגע לחלק אותו ולהבין אותו יותר בנחת. אז השלב הראשון, הוא מדבר על השמן הטהור. מהו השמן הטהור? תראו, משפט הראשון, מה זה השמן הטהור? והפתילה, כאילו השמן הכי טוב, הפתילות הכי טובות, מה הם כמובן? הם התורה, יפה. זאת אומרת, השמן הרבה פעמים קשור אצלנו לחוכמה. המאבק עם היוונים הרבה פעמים קשור לסיפור הזה, ומטמאים את כל השמנים עד שמוצאים שמן, כאילו פח אחד של שמן, זה לא רק, כאילו, זה הרבה פעמים, מתייחסים לזה גם בהקשר הרוחני, בהקשר הזה, זאת אומרת, השמן הטהור, מה זה השמן הטהור? זה השמן של התורה, הוא הדבר הוודאי הכי נכון. הפתילות, הם אלה שמחברות בין הדברים, נחלת ישראל באמת. זאת אומרת, מתלבט עם מה שאני אומר הוא נכון, יכול להיות שכוונה פה נחלת ישראל באמת, זה אולי סוג של תורה שבעל פה, הדברים שקשורים שהתורה, כאילו התורה, האופן שבו אנחנו מסוגלים לשאוב את התורה שבכתב, על ידי המסורת שלנו של תורה שבעל פה, נחלת ישראל. אז זה באמת מה שאמור להיות במצב מתוקן, ואידיאלי אדם אמור להשתמש בשמן הטהור ובפתילות הטובות, בסדר? המקור הרוחני שלנו צריך להיות התורה. וכאן אנחנו מתחילים להיכנס לאיזשהו סיבוך. אמנם, יד השם הנטויה על עמו שלא לעזבנו גם בעבדותנו, הוא השוכן איתנו בתוך תומעתנו. זאת אומרת, לא תמיד אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה יש לנו את האפשרות לנוק את האנרגיות שלנו, נקרא לזה באמת מהתורה, מהשמן הטהור. למה? כי לפעמים אנחנו נמצאים במה שמדבר פה, אנחנו נמצאים בעבדותנו, בתומעתנו. זאת אומרת, יש כל מיני מצבים שעם ישראל באופן כללי נמצא עכשיו נגיד תחת שיעבוד של איזשהו מישהו, גם בפן הפיזי וגם בפן הרוחני. והשאלה מה קורה בזמן כזה? מה קורה כשהתרבות היא שונה? כשעולם המדע הוא לא מתאים? בסדר? זה התמודדות שאנחנו מתמודדים איתה גם היום. האם העולם התרבותי שלנו, שאנחנו פוגשים אותו, אנחנו מהעולם המדעי שלנו, האם הוא תואם או לא תואם את מה שאנחנו, את התורה שלנו? תואם או לא תואם, מה אתם אומרים? האם עולם התרבות, האם הוא תואם או לא תואם?
לא תואם, מנסים למצוא
את זה. אז אנחנו מנסים, אנחנו צורכים אותו או לא צורכים אותו?
צורכים אותו.
צורכים אותו כולם? כן, סתם, נכון. אז באמת שיש לנו ברירה, זו שאלה מורכבת, מה זה אין לנו ברירה? נגיד, לא יודע, בציבור החרדי צורכים גם באותה מידה, אז תלוי, שאלה. השאלה אם זה נכון או לא נכון. למה לא? האם היה רע שלא הייתם רואים סדרות? היה בזה משהו רע?
לא רק
זה הרב. זה איזושהי דוגמת קצה שנורא קל לדבר עליה. באמת אנחנו חיים בתוך מרחב, בתוך אטמוספירה כזאת כאילו של תרבות. תרבות היא לא רק בסוף מה שאני פוגש. בסוד אני אגיד שגם בציבור החרדי רואים סדרות, כן? כאילו, אנחנו, החלוקה הזאת היא גם קצת שקר. זאת אומרת, תלוי מי, תלוי מה. הסיפור, היום האהוב, כשהייתה טלוויזיה, שזה היה המדיה היחידה, אז באמת הייתה מלחמת העולם הזה, והיא לא נכנסה בציבור החרדי בגלל זה. לא היו טלוויזיה, אז ברגע שאתה לא מכניס טלוויזיה, אז אין לך מפגש עם התרבות שבחוץ. ברגע שנכנס האינטרנט, אז אתה נמצא במקום אחר לגמרי. זאת אומרת, האינטרנט הוא מאפשר עכשיו, היום, לכל אחד בכל מקום, בסדר? אז המלחמה נגד האינטרנט היא לא עבדה. זאת אומרת, הוא כלי שיש בו יותר מדי דברים טובים כדי לשפוך מה שנקרא את התינוק עם המים, כאילו, כן? אתה לא יכול גם וגם. והשלב השני להגיד, האינטרנט פה, עכשיו אנחנו נצליח לבחור מה אני מכניס ומה לא, בסדר? אני אשלם איתו אגרה שאני צריך רישיון לרכב, אבל אני לא אצרוך איתו חדשות והלאה, כאילו, אז זה כבר לא כל כך עובד. אבל זו שאלה, כאילו, האם אנחנו יכולים לשים לעצמנו גבולות, אם אנחנו צריכים לשים לעצמנו גבולות, איפה הגבולות? זאת אומרת, נראה לי, האם צריכים לשים גבולות? נראה לי שכולם מסכימים שצריך. איך עושים אותם? מה זה? כאילו, לכולם נראה לי מסכימים שיש דברים, נגיד, מאוד מאוד לא טובים בתרבות ובכל האמת, כאילו, יש דברים שהם ודאי קצה. בסדר? השאלה היא, מה אתה מגדיר בחוץ ומה לא? איפה אתה שם את הגבול ואיך אתה שם את הגבול? זאת אומרת, האם הגבול הוא, לא יודע מה, איך אני מחליט עם עצמי מה אני זה, האם הגבול הוא יותר קשה, איך אני שם לעצמי איזשהו משהו שחוסם אותי, האם יכול להיות כל מיני, אתם יודעים מה אני אומר? אז הם אני אגיד את זה בצורה קצת קיצוני, בסדר? הם בהתלבטות בין הכל לכלום, בחרו בכלום, אנחנו בחרנו בהכל. זה לא כזה, נגיד ככה, זה לא כל כך פשוט, בסדר? אם אני אעשה פה, אם הייתי יכול לבדוק פה, בסדר? נגיד שאני לא אוהב להיכנס בדרך כלל, אבל נגיד הייתי יכול עכשיו לעשות פה הקרנה של כל הפלאפונים, עושה כזה מסך קטן עם כל הפלאפונים של כולם. אם היינו מגלים שיש כל מיני דברים, האם היינו מגלים שאולי אנחנו כן פתוחים להכל? יכול להיות. הרוב היו רואים שיעורי תורה כנראה כזה מלא שיעורי תורה קטנים כאלה לנו פה על המסך. לפעמים היה גם קצת כדורגל, היה עוד כל מיני. אז זה שאלה, זה לא כל כך פשוט, נכון? כאילו בהתמודדות שלנו עם הדברים האלה, עכשיו אני מסכים שזה מורכב וזה מסובך, וכאילו בין הכל או כלום אנחנו צריכים לראות איפה אנחנו משחקים. כי מה שאני כן, אני מסכים שאי אפשר להגיד כלום, אני חושב שזה לא כל כך אפשרי, וגם הכל אנחנו לא רוצים, אז איפה אנחנו, איך אנחנו משחקים עם התווך הזה, איפה אנחנו עושים את עצמנו באמצע, איך אנחנו עושים את עצמנו באמצע. אז זה מתחיל משאלה של יותר בסיסיות, איפה אני רוצה להיות, קודם כל. איפה אני רוצה להיות, מה נראה לי, מה נראה לי נכון, מה זה. שאני אגיד גם יותר מדי, אתם עכשיו באחד השלבים, עוד הכי קלים, כמעט נקרא את זה בחיים בהקשר הזה. סך הכל אתם בישיבה, יש לכם לוז, יש לכם חברים שסביבכם, יש לכם זה. תראה מה קורה עוד, לא יודע, עוד 10 שנים, תהיו אחרי עבודה כבר, אחרי שהתחתנתם בעזרת השם, יש לכם מקצוע, למדתם, תתתתה. כן, אתה מגיע בערב הביתה, אין לך כלום עכשיו על הראש, מה אתה עושה? האם רוב האנשים לומדים, או שרוב האנשים רואים סדרות? לא יודע. לא בטוח שהתשובה היא א', בסדר? אני גם לא יודע מה אני מצפה מכל אחד שיעשה, זה גם שאלה. זאת אומרת, אם אני מצפה שכל אחד זה מה שהוא יעשה בזמן הזה, אני לא יודע להגיד. לא יודע, אני אתלמבט את זה גם בעצמי, אבל טוב. בוא נראה, בוא נחזור רגע למה שאנחנו קוראים פה. אז אמנם יד השם נטויה על עמנו, לא לעזבנו גם בעבדותינו, והוא שוכן איתנו בתוך תומתנו. בסדר, קודם כל יש פה גם איזו אמירה מנחמת, אבל יש בו הוא שוכן איתנו בתוך תומתנו. על כן, כדי לקיים את האומה בכל ימי נדודה בגלות החל הזה, שאין איתנו נביא ולא יודע עד מה, כן, זה הרבה ביטויים שהם באמת מושאלים מפסוקים וכולי הזה. ועל ידי התערבות בין הגויים, נשמע בבית יעקב דעות רבות נשאבות מחוכמת האומות. זאת אומרת, עם הזמן, כשעם ישראל יוצא לגלות, בסדר? אנחנו הולכים ומקבלים המון המון מהסביבה שעוטפת אותנו. בסדר? עם ישראל הושפע המון המון מהגויים שהיו סביבו, אז אפשר לדון תמיד בשאלה מי השפיע על מי, אבל כאילו אני אומר, אפשר לראות אפילו בדוגמאות הכי פשוטות של, נגיד בוא נדבר על הבדלים בין אשכנזים לספרדים, בסדר? זה לא רק הבדלים של, זה לא סתם הבדלים שנבעו מאופי שונה, בסדר? כאילו, בסוף אנשים יצאו כנראה מארץ ישראל, התפזרו והגיעו למדינות, הם לא היו אנשים שונים. אבל עם כל אחד הושפע מעולם שבו הוא היה נמצא, ולכן נגיד בתי כנסת, האשכנזים, במבנה שלהם, מזכירים יותר, בתי תפילה נוצרים, ספרדים, מזכירים, מסגדים. נכון, זאת אומרת, זה כאילו, יש כנראה קשר. כאילו, ברור שיש השפעה. כשאני נמצא במקום מסוים, המוזיקה שלך היא מושפעת, והלבוש, והתרבות, ואתה מושפע. אומר אבו, כדי שאותן הדעות לא ישכיחו אור תורה מישראל, אני דיברתי כאילו על הסימפטומים הכי חיצוניים, על הבנייה ועל הלבוי, אבל ברור שיש דברים יותר עמוקים, של תפיסות עולם, של לא יודע, תפיסות פילוסופיות של הרמב״ם שמתכתבות עם הפילוסופיה הערבית שהייתה בזמנו, היווני, כאילו כל מיני דברים, כל מיני הגות שכאילו מסתובבת, אנשים שומעים אותה, כמו שאנחנו היום מאוד מאוד מושפעים מדברים, מההתנהלות העולמית, בסדר? על, לא יודע, נגיד דברים שכאילו פשוטים, אני אפשר לדבר על דמוקרטיה. האם דמוקרטיה היא דבר נכון? כאילו, נראה לי לכולנו בצורה פשוטה, מאוד ברור שזה דבר נכון. אם היינו חיים במקום אחר, יכול שהיינו חושבים אחרת, בסדר? ליברליות. זה ערך מאוד מאוד משמעותי בעולם. בעולם שבו אנחנו חיים, לא בכל העולם. אבל בחלק העולם שאנחנו יותר כנראה קרובים אליו, מדינת ישראל יותר קרובה מושפעת, זה ערך מאוד מאוד משמעותי. אותו כנ"ל על המקום של כל אחד באופן פרטני, המון דברים שכאילו אנחנו מבחינתנו עם איזושהי אמת לאמיתה כזאת. ואם תלכו קצת ימינה קצת שמאלה בהיסטוריה או בעולם, תגלו שיש חברות שונות שחושבות אחרת. ואנחנו מאוד מאוד מושפעים מדברים שסביבנו. אז מה עושים כדי שאותן הדעות לא ישכיחו אור תורה מישראל? כי מצד הגלות והשפלות הלאומית, יימשך האדם אחרי הדעות המפורסמות בין אומות העולם ששעתן מצלחת, אף על פי שאין להם ברורים. זאת אומרת, הנטייה שלנו היא הרבה פעמים להתחבר לחזק. נטייה טבעית כזאת, להתחבר לחזק, לשולט, אז זה נכון בהרבה הקשרים, וזה נכון גם בהקשר התרבותי. כשאנחנו היום, נדברים היום, תמיד בהקשר שחלנו כאן, נדברים על תרבות המערב, בסדר? זה נראה לי שכאילו, זה קצת מוגזל לדבר יותר מדי שנים על אותו דבר, כאילו אנחנו צריכים קצת להתחדש גם בהבנה שלנו מה זה תרבות המערב, כאילו לקחנו את הכל, 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 עשינו משמש אחד כזה, קראנו לו תרבות המערב, כל מה שלא בא לנו טוב בעין כזה, ובדי פעם אנחנו רבים איתו בחנוכה. צריך גם את זה קצת לסדר, להבין מה יש פה, ומי מייצג את זה, זאת אומרת, האם יש הבדלים, האם יש שינויים. אבל בכל אופן, נגיד היום, התרבות המערב, נגיד העולם המערבי, ארצות הברית או אירופה, מקומות באירופה, שהם באמת עדיין נחשבים המקומות המשמעותיים והחזקים, מהרבה בחינות. אז באופן טבעי, גם התרבות שלנו היא מאוד מאוד מושפעת מהם. חלק מהרצון שלנו, לקחת חלק במשהו שהוא גדול, שהוא חזק, שהוא משמעותי, בסדר? מה זה, הם מגיעים אלינו, מגיעים אלינו כל הזמן, אנחנו כל הזמן צורכים תרבות ממקומות שהם לא בהכרח טובים. קודם כל, הרב קוק מדבר קודם כל על הנטייה הטבעית, לפני שהוא אומר מה עושים עם זה. קודם כל צריך לדעת, הנטייה הטבעית שלנו היא לקחת מהמקומות המצליחים. בסדר? זה אין מה, זה משפיע על 1001 תחומים, כאילו, זה מתחיל מהרובד הכי פשוט של איך נמדד את הצלחה. בואו אני אקח את זה כדוגמה. איך אנחנו מגדירים אדם מוצלח? מי זה אדם מוצלח בעיניכם? או לא בעיניכם באופן אישי, נגיד בעיני החברה, זאת אומרת, אם אני אתן לך עכשיו איזשהו, תנו לי, מי שיש לו כסף, איזה יעדים? מה החברה הישראלית נגיד מעריכה? אדם שמה, איזה יש לו כסף? מה עוד יכול להיות? חם, מקובל, טייקון, אז הוא ממציא, אז הוא נועד, הוא עשה איזושהי קפיצה, מה זה? מחדש דברים, מחדש זה מאוד, שזה באמת, זה עניין ישראלי יותר, שזה מעניין כאילו. אופן יחסי, אבל ברור שחלק מהסיפור הוא, אדם שמשיג, יש לו הרבה הישגים חומריים, הוא התקדם, הוא פעל הרבה בחיים. לכו עכשיו, לא יודע, לכו עכשיו למזרח, תביאו אדם כזה, האם הוא יחשב אדם מצליח? אז לא בהכרח, נכון, כאילו, זאת אומרת, גם שם יש תהליכי התמערבות כאלה, אבל באופן, נגיד, אם תסתכלו על, כאילו, על המסורת היותר שורשית, אז זה לא בהכרח, נכון? זאת אומרת, הצלחה נמדדת בשליטה, ברוגע, בדברים אחרים. זה עולמות שונים לגמרי. אז למה אנחנו נמדדים ככה ולא ככה? כי באיזשהו מקום, זה מה שמחזיק, זה מה שהולך עכשיו בעולם, כאילו, זאת המעצמה הגדולה, אמא שמחזיק, אמא ש... אז באופן טבעי, אנחנו, הנטייה שלנו היא לרצות להיות שמה. בסדר? שוב, ברמה הפרטנית, בסוף אדם יכול להיות, להגיע לטוב, להרגיש לו טוב, לעשות סיבוב, או להיות, לא משנה, באיזשהו שלב בחיים, להחליט שהוא בכלל עושה, נוסע לשם ומזה דברים אחרים, הוא מגיע, כאילו, יש שינויים ברמה הפרטנית, אבל בסוף, אם תשאלו אמא ממוצעת מה היא רוצה, איך היא רוצמת את העיניים ועוברת לעולם שכולו טוב, איך היא רוצה, מה היא רוצה לדעת שהמצב של הילדים שלה? שהם, נגיד, נשואים, יש להם בית, יש להם עבודה מסודרת, יש להם אוטו, כאילו, יש משהו מאוד 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 כזה, אנחנו בהרבה דברים אנחנו מאוד דומים לה, כאילו החלום שלנו מאוד אמריקאי נגיד, הרבה פעמים מדברים על זה, חלק מהרצון נגיד לבנות בית, שזה אחד החלומות הישראלים היותר חזק, כאילו אדם רוצה שיהיה לו נגיד בית עם גינה וזה, נכון? מכירים את החלום הזה בישראל? אז הוא חלום מאוד אמריקאי בהרבה דברים, זאת אומרת כאילו הדמיון של איזה פרברים אמריקאים כאלה, כאילו הרבה פעמים מדברים על זה. לא, אבל שאלה היא מה אתה רוצה? איזה בית אתה רוצה? איך אתה רוצה שיראה? כמה זה, כאילו, וכמה החלום שלך מותאם למציאות? אפילו למציאות הנדלן הישראלית, נגיד. האם החלומות שלנו מותאמים למציאות הנדלן הישראלית? שאלה מורכבת, נכון? לא כל כך איזה. טוב. אז אדם נמשך לשם, למרות שאף על פי שאין להם ברורים. זאת אומרת, אף על פי שהסיפור הזה אולי לא בורר עד הסוף, הוא לא בכך אמיתי ונכון. וכי רוב הדעות המופשטות הן רק נטיות ואומדנות באלמה. בכל זאת, וכאן יש אמירה חשובה, אחרי שכל מה שדיברנו, בכל זאת הייתה יד השם את עבדיו, ובכל דור ודור קמו חכמי ישראל לחזק את אור התורה דווקא על פי אותן הדעות הנוכריות, אף על פי שאין אחריותן עלינו, ואינן דומות כלל לאור, תורה, לאור השם של תורת אמת, שהיא אמת נצחית ואור קיים לעד. אז בואו נסביר מה הוא אומר כאן. אתם רוצים להסביר מה, אז מה הפתרון שהקדוש ברוך הוא כאילו נותן לנו? זה מה שהוא מציע כאן.
של החומריות למעלה, בעצם עלינו. אנחנו נולדנו לתקופה הזאת, ואז כבר נסו של
אתה מסביר כבר את הדוגמה שלך? תן לי את ההסבר הכללי ואחרי זה נרד לדוגמה. אתה מבין מה אני אומר? אבל הוא מדבר פה על חומריות? הוא לא מדבר על מה הוא מדבר? כן. אז איפה כתוב פה? אז זה לא בהכרח, לא בהכרח חומרי. דעות נוחיות זה לא דווקא נראה משהו חומרי. כן. בסדר, הרעיון, אתה אומר רעיון נכון. אני רוצה לדייק אותו רק, בסדר? זאת אומרת, בכל דור ודור, קיימים חכמים שהם לא מצליחים לעשות, הם מצליחים לדבר את הדיבורים של התורה על ידי אותן הדעות הנוחיות, אף פי שאין אחריותן עלינו, שזה דבר מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, יש הרבה פעמים יכולת, דרך החמיר, לדבר את התורה בשפה שמתאימה לשפה העולמית, נקרא לזה. זוכר, פעם שלמדתי במעלות, לפני הרבה שנים, למדתי את אמונות ודעות של רס"ג. באופן כללי, ספרי אמונה של הראשונים, יש בהם משהו מאוד מוזר. זאת אומרת, הלוגיקה שלהם, הרבה פעמים, כבר לא הלוגיקה שלנו. והרס"ג, הוא מביא שם כל מיני הוכחות, כי זה, אתה אומר לעצמך, אתה לא מצליח להבין מה הייתה השאלה ומה הייתה התשובה, כאילו באמת, אני זוכר, זו הייתה החוויה שלי, כאילו זה, אנחנו לא חושבים ככה, אנחנו לא, כאילו התלבטתי מה, כאילו מה, בסוף אני יודע שזה ספר שלומדים אותו, הייתי, לא יודע, הייתי בשיעור ב' או משהו, ידעתי שזה ספר שבעיקרון לומדים אותו, אבל כאילו לא הצלחתי להבין מה, מה אני אמור למצוא בו, בסדר? יצא לכם ללמוד ספרי ראשונים קצת, ספרי אמונה של ראשונים, כוזרי, זה, אז כוזרי הוא ספר יותר בו, נגיד אפילו המהר"ל, המהר"ל צריך לדעת להסביר אותו, אבל גם המהר"ל שאתה קורא אותו בטח בצורה פשוטה, אתה לא תמיד מצליח להבין את הלוגיקה שלו. הוא מניח כל מיני הנחות, ואתה כאילו, הרבה פעמים אתה לא מצליח להבין מה, אתה לא מצליח להבין כאילו מה ההיגיון מאחורי הדברים, בסדר? ואז הלכתי לרב ויצמן במעלות, הלכתי לשאול אותו, אמרתי לו, אני לומד את זה וזה, תגיד לי, מה? כאילו, מה הסיפור? כאילו, מה העניין? כאילו, אני יודע שלומדים את זה, אני יודע שזה, אבל אני לא מצליח להבין מה הסיפור. אז אני זוכר אחד שהוא אמר לי, זה שכאילו באמת, לפחות ככה אני הבנתי אותו, שרס"ג מדבר בשפה שמתאימה לבני דורו. ואחד הדברים המעניינים זה לראות שהתורה בכל דור יודעת לדבר בהיגיון שמתאים לאותו דור. זאת אומרת, זה לא שאנחנו כל פעם ממציאים כאילו משהו אחר וזה. אנחנו לוקחים את אותה תורה ואנחנו מצליחים לדבר אותה בשפה שמתאימה לדור הזה. זה חלק מהאינסופיות שלה. אני חושב שזה כאילו, זה מה שהרב קוק מדבר פה. כשאנחנו נמצאים עכשיו בתוך איזושהי מערכת של תרבות ומוסכמות ודברים כאלו, אז יש לנו שתי דרכים אז אולי להתמודד עם הסיפור הזה. דרך אחת היא להגיד, אנחנו נלחמים בזה, זה לא אמיתי, זה לא נכון, זה לא מתאים, אנחנו נלחמים. דרך שנייה היא להצליח להגיד עקרונות שהתורה מאמינה בהם, בסדר? בשפה שהיא מתאימה לדור הזה. כן, לא יודע, אני כאילו לא מספיק יודע למה אתה מתכוון שאתה אומר הסתגלות. מה זאת אומרת הסתגלות? לא, זהו, אז זה לא התקדמות, אני לא רוצה לדבר על התקדמות, בכוונה. זהו, אז אני אגיד, אני חושב שהיכולת, העקרונות נשארים אותם עקרונות, אבל המעטפת יכולה להשתנות. כן. אני אגיד, זה אולי מכיוון, דיברנו על הרב זקס בזמן האחרון, אני אגיד, מי שזה מכיר ספרים שלו, אז הרב זקס מאוד מאוד מדבר בשפה שמתאימה לתרבות היום, בשפה של זה, והוא בסוף יוצא מפרשת השבוע. מבינים מה אני אומר? אני אגיד, דרושים בפרשת שבוע זה נורא נורא חזק, מי שקצת מכיר. אתה יכול לראות, אתה יכול, במשך מאות שנים, אנשים נותנים דרשות על פרשת השבוע. תמיד פרשת השבוע מתאימה להם לאירועים שעכשיו רואים לפניהם, תמיד יש להם מה להגיד ממנה, וזה אותה פרשת שבוע, כאילו. כולם מסכימים שהסיפור שקרה שם הוא אותו סיפור, אבל היכולת שלנו לראות בדברים שונים היא משתנה כל הזמן. שזה מאוד מאוד, יש בזה משהו נראה לי מאוד מאוד חזק, כאילו מכל מיני כיוונים, היכולת הזאת היא של, כאילו זה מה שהרב קוק אומר כאן נראה לי. יד השם על עבדיו, קמו חכמי ישראל בכל דור, לחזק את התורה דווקא על פי אותם הדעות הנוכריות, למרות שאין לנו אחריות עליהם. זאת אומרת, מצד האמת יכול להיות שהאידיאלים שהם קיימים היום בעולם, בעוד דור או שניים לא נתייחס אליהם ככה. בסדר? הם התחלפו, הם השתנו, אנחנו לא נאמין בהם. אבל בדור הזה, כשזה האידיאל שמחזיק, יש לי את היכולת לדבר גם אותו בתורה שלי. אתם מבינים מה אני אומר? מובן או לא מובן? זה נראה לי, זה עיקרון מאוד, זה באמת עיקרון מעניין, כאילו, עיקרון צריך אולי קצת לנסות לחשוב על דוגמאות שלו, אבל הרעיון הזה שאני מצליח כל פעם לראות בתוך הדברים האלו, לגלות את האור המקורי שלי בתוך הדברים האלו, הוא דבר מעניין. תמיד אנחנו בטוחים
שהתקדמו,
כל דור בטוח שהוא זה שהוא האחרון בהיסטוריה, כאילו בתפיסה, כאילו זה.
ההתנהגות שלה, גם ההתנהגות היהודית שלנו, מול הדברים האלה, זה גם אחד.
נכון. עכשיו, תמיד אנחנו נהיה באיזשהו מתח בין השאלה האם אני נלחם במה שאני רואה מולי, או שאני יודע לדבר אותו בשפה שלי.
תמיד עם החרדים היותר קיצוניים, זה חוסר קבלה הזאת, זה כאילו סוג של לא מאמינים שתורה, אפשר להגיד את זה ככה, אבל לא משהו
תורה
יכולה להתקדם
אחורה
עם הדור הזה.
נכון, זה כאילו, אגב האמירה, זה באמת אמירה שצריך כאילו לחדד אותה, כי... אני מזכיר, כאילו האמירה הפשוטה, יש תורה, תורת השם היא דבר טהור, היא פח השמן הטהור שאף אחד לא יגע בו, אל תיגעו לנו בילדים, אל תיגעו לנו בחינוך, אל תיגעו בכלום, אם אתה לומד משהו אחר, אתה מטמא את הפח, זה הרבה פעמים אותם ביטויים אגב. והאמירה פה של הרב קוק היא חידוש. זאת אומרת, להגיד, באמת, באמת יש לי את היכולת בסוף לדבר איתך בשפה שלך, בזמן שלך, למרות שהוא ידבר בהמשך הזה שזה משהו, זה משהו זמני, זה משהו רגעי, הוא לא מחזיק לנצח, הוא לא אותו דבר, אבל היכולת בכל זאת לגעת בזה, יש בה משהו חזק נראה לי. טוב, נראה לי אנחנו נעמוד פה היום ונמשיך את זה פעם הבאה. חשבתי שיקח לנו פחות זמן, אבל בסדר, אין דברים חשובים.
טוב, אנחנו...